והיה מחניך הקדוש, ולא יראה בחרבה דבר. אז חוץ מהנושא הזה של שמירה מרובת דבר באופן כללי בחיים שלנו אזרחיים, אז דווקא בצבא יש עניין מיוחד. וזה מעבר לעניין האישי והפרטי, יש פה עניין אפילו ברמה הלאומית. וחלק מכל הקולמוס של שילוב בנות בצבא וכו', זה קשור לעניין הזה. שיש פה עניין, זה לא רק עניין פרטי, אלא גם עניין ברמה של הצבא. כן, בכוונה לא ציטטתי את המשך הפסוק, שהוא לא כל כך אופטימי. כן, זוכרים מה המשך הפסוק? והיה מחניך הקדוש שהולך עליו הדבר, ושב מאחריך. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא שומרים על צניעות במחנה, בצבא, אז חס וחלילה, אני לא איתכם, אני לא חלק מהסיפור הזה. ולכן, דווקא בצבא יש מקום, קודם כל, ברור שזה מסגרת שפתאום פותחת כל מיני שאלות שאנחנו לא מתמודדים איתן ביום יום, בטח לא במורם של הישיבה. אבל מעבר לזה, כמו שאמרתי, יש פה עניין מיוחד של תשומת לב וחשיבה על הנושאים האלה. ומה שנלמד היום, בעזרת השם, הוא נכון בכלל. אבל דווקא בהקשר הצבאי, משתי הסיבות שאמרתי, גם שהמציאות מזמנת וגם בגלל שיש עניין סגולי מיוחד לשמירת הצניעות, אז שם בהקשר הזה זה מתעורר בצורה יותר ביתר שאת. הספרי אומר, לא יראה בחברה הדבר, ושם אחריך מלמד שהעריות מסלקות את השכינה. טוב, יש גמרא ביום הגמרא מפורסמת, שמספרת ככה, ויצעקו אל השם אלוקים מקול גדול, מה יאמור, כן, מדובר על ההתכנסות בספר נחמיה, שעם ישראל מתכנסים, מתפללים להשם, צועקים מקול גדול, אז מה הם אמרו? אמר רבי תמר רבי יוחנן, ביה ביה, כן, צעקה, תעתה. היינו דהי דאחר ואני מקדישה וקל אלי חלי וקדלינו לכולי צדיקי וגלינו לישראל מהארון ועדיין מרקד בעינן. זה יצר הרע, יצר הרע שבגללו כל הצרות, בגלל כל מה שקרה, בגללו נחרב המקדש, בגללו נשרף ההיכל, נהרגו הצדיקים, גלו ישראל מארצם, ועדיין יצר הרע הזה מרקד בינינו. כן, הם חוזרים אחרי הגלות הארוכה של 70 שנה, כן, ורוצים שוב לבנות את בית המקדש ושוב לייסד את המלכות של עם ישראל, ואומרים, בעצם נמצאים במצוקה, אומרים, לא השתנה שום דבר, ואותו יצר הרע שבגללו המקדש הראשון חרב עדיין נמצא בינינו, אז מה יהיה? מה התכלית? מה העתיד? כלום יאבטי לענילה לקבולה באגרה, לא יהיו בעינן ולא אגרה בעינן. כל מה שנתת לנו את היצר הרע הזה של עבודה זרה, בלי כמה זמן בו עכשיו, זה בשביל שיהיה לנו התמודדות, שיהיה בחירה חופשית, שיהיה לנו שכר. אז אומרים לקדוש ברוך הוא, עזוב, אנחנו לא מצליחים. לא מצליחים להתמודד איתו, קח אותו מאיתנו, לא נקבל שכר, אבל לפחות גם לא יהיה לנו את העונש, שנוכל לחיות בצורה נורמלית. נפלו פתקה מרקיעה, דאבי כתב בה אמת. אמר רבי חנינא, שמע מן החותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הוטיבו, כן, מן השמיים כאילו מסכימים לטענה שלהם. הוטיבו בתענית תלת היומים ותלת הליבת, מסרוני עליי, ישבו בתענית שלושה ימים, שלושה לילות, ומסרו את היצר הרע הזה של עבודה זרה בידיהם. נפק עתה כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. פתאום יצא גור אריה מבית קודשי הקודשים, כן, בצורה של, כן, אש כמובן, בצורה של אריה. יצא מבית קודש הקודשים, שזה היצר הרע הזה של עבודה זרה. אמר לו, נביאו לישראל, היינו יצרדי עבודה זרה, שנאמר והם ירצו את הרשעה. כן, הנה, זהו, ניצחתם, הצלחתם, הנה זה יצר של עבודה זרה, שהצלחתם לגרש אותו. ואז תפסו עלי, השתמית ביניתה ממזיה, ורמה קלה, כן, תפסו אותו, ואז נפלה איזה שערה משערותיו. עזל קלה 400 פרסה, כן, ואז הוא צעק 400 פרסה, כל שהגיע ב-400 פרסה. אמרו, איך הנה אבי, דין מחז השלום ירח מעלי, מן השמיה, כן, אולי עוד הקדש ברוך הוא ירחם על הגור הזה, המסכן, החמוד הזה, כן, של אש, שזה בעצם יצר של עבודה זרה, מה נעשה איתו? אמר לו נביא, שדיו בדודה דאברה, וחפיו לפומן באברה, כן, שימו אותו בתוך דוד של אופרת, ותסתמו את הפה של הדוד הזה באופרת, דאברה מי שבשי וקל, אופרת היא שאוהבת את הכל ולא ישמעו אותו. שמר ביום הזאת הרשב, וישלך אותה אל תוך העיפה, וישלך את אבן האופרת אל פיה. בסדר, סיפור הזוי במקצת, כן, כל מה שקורה פה, וסתם יש פה הרבה דברים שאפשר ללמוד מזה. זה שזה יוצא מבית קודש הקודשים, זה משהו מעניין, כן, מה זה עושה שם. יש פה כמה דברים כאן נקודות שמעוררות למחשבה, אבל זה לא הנושא העיקרי שלנו, מה שמעניין אותנו זה ההמשך. אמרו, הואיל ועת רצונו, ניבא יריח רחמה יצר דעבירה. אמרו, בשוונג, אם כבר הגענו עד כאן, הצלחנו לתפוס ולשרוף את היצר של עבודה זרה, דרך אגב, אתם מבינים שזה שיצרפו את היצר של עבודה זרה, אז זה קשור באיזשהו מובן כנראה גם לזה שהנבואה פסקה. זאת אומרת, זה גם כן בעצם שני דברים שתלויים זה בזה. זה מצב רוחני מסוים, שעם הרבה כוח, הרבה עוצמה, הדמיון מאוד מפותח, ההשתוקקות להשגות נבואיות ורוחניות מאוד מאוד חזקות, ואז ממילא, בגלל העוצמה הזאת, אז יש גם סטייה גדולה, אז אפשר ליפול לעבודה זרה. כלומר, אם מצליחים לתב את זה לקודש, אז זה מגיע למקום מאוד מאוד גבוה ועליון. אם לא מצליחים, אז זה סוטה ומגיע למקומות לא טובים, כן, כמו מכונית, שהשאלה של, כן, המהירות שלה משפיעה באופן דרמטי על השאלה של לאיפה היא מגיעה בהטיית הגה ימינה או שמאלה. כלומר, ככל שהעוצמה יותר גדולה, אז ככה כל סטייה קטנה היא מביאה למקום הרבה יותר רחוק. ובתחילת בית שני אנחנו יודעים שאם את פסקה הנבואה, חגי זכר המלאכי, זה הנביאים האחרונים שהיו בתחילת בית שני. בעצם בתקופה הזאת נחתם עידן של הנבואה, וזה חלק, בעצם חז"ל רואים את זה כחלק מהבקשת הרחמים על זה, שזה יותר עבודה זרה. בסדר, זה יותר עבודה זרה וגם נבואה. יכול להיות שזה הפרשנות, זה המובן של לא יהיו בעינן ולא את השכר בעינן. כלומר, השכר בהקשר הזה זה לא רק שכר לעולם הבא, אלא זה כוחות, זה עוצמות אדירות, עוצמות אדירות שיכולות להיות מנותרות ומכוונות לכיוון של קדושה. וכשזה לא קיים, אז גם לא. אולי זה גם מסביר את זה שזה יוצא בית קודש הקודשים. זאת אומרת, זה כוח שהוא כוח רוחני, כוח של עוצמה, כוח שיש בו המון המון אנרגיות. אבל הבעיה שכשלא יודעים להחזיק אותו חזק ולתפוס אותו כמו שצריך, הוא בורח, אז הוא בורח למקומות לא רצויים. בסדר? אבל אז אומרים, טוב, אז בשוונג, בואו נבקש כבר גם על יצר דעבירה, כן? אז יצר עריות, זה שני היצרים שבעצם הם היצרים החזקים שהטרידו, אחד זה עבודה זרה והשני זה עריות, אנחנו רואים בנבואה, שאולי זה שני הנושאים הכי הכי בולטים ומרכזיים שהנביאים מדברים עליהם כל הזמן, כן? על הזנות, על הפריצות וכו', מצד אחד. מצד שני, כמובן, הנפילה של עבודה זרה, זה שני כוחות מאוד חזקים, זה כוח אחד, זה כוח רוחני, שאותו הם צריכו לבטל, ועכשיו רוצים לבטל את הכוח השני, שגם כן הוא כוח בעוצמה דומה, אבל הוא כוח שהוא כוח פיזי, כוח גופני, שזה היצר דעבירה. באו רחמי, מי מסרבה ידיו? התפללו שגם את כוח העבירה יצליחו עכשיו, את היצר דעריות, גם כן יצליחו להרוג אותו, לתפוס אותו, ובסדר, נתנו אותו בידיהם. אמר לו, חזו, די קטליטו, לי, לאו, קל יעלמה. אבל שימו לב, שפה אתם בבעיה, בגלל שאם אתם מצליחים, כן? אם אחרי שהצלחתם את היצר דעבודה זרה, בסדר, אז אין נבואה. אין נבואה, בסדר, אתם יודעים מה מתחילים תחילת בית שני? תורה שבעל פה. סוג אחר של עבודת השם, סוג אחר של מפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין יהודים, לבין עם ישראל, משהו מסוג אחר, כן, הנבואה, הדמיון פסק, מתחיל השכל, מתחיל הלימודים, התורה שבעל פה, מידות שהתורה נדרשת בהם וכו' וכו', כל התורה שאנחנו לומדים אותה. אבל אם אתם תצליחו להרוג את היצר דעריות, אז אתם עושים את הבניין הלא הרוחני, הפיזי, הקיומי של העולם. העולם יחלה, העולם ייעלם, ויגמר. חבשו תלת היומי, כן? לפני שהורגים אותו עשו לו מעצר, שלושה ימים, ובאו בי עתה בת יומה בכל ארץ ישראל, לא השתקח. כן? פתאום שמים לב שמה שקורה שאין ביצים. למרות שזה מוזר, אתם יודעים שזה מוזר. אמרה, כן, ביצה לא קשורה להפריה, ביצה זה תהליך שקורה בביצה התרנגולים. שאלה אם ביצה מופרית או לא מופרית, הרי התרנגולים שאנחנו, הביצים שאנחנו אוכלים, אז הם ביצים לא מופרות, בלי זכר. אבל יכול שהכוונה שלא ישתקח ביצה מופרית אחת. כן, ביצים לאכול אולי היה, אבל לפרוחים לא יהיה. כי זה, ההפריה היא תלויה בזה ש... עכשיו, זה מה שממחיש את הנקודה שבעצם זה כוח, שהוא כוח שהוא זה מקיים את העולם. אי אפשר בלי זה. אמרי, איך היא נאבי, ניקטלי, קל יעלמה, ניבאי רחמי הפלגה, הפלגה ברכי הלא יאבס, הקדוש ברוך הוא אין, או שכן או שלא, אין, טוטלי, כאילו בלי משחקים, מה נעשה? כחלילו לאלה ושבקו, כן, כלומר, תקלו לו בעיניים איכשהו ונתנו לו ללכת, ואל ידעו לו מתגרי בלי, איש בקריבתי, זאת אומרת, מה שזה עזר, טיפול שהם עשו ליצרד דהריות, שאדם לא תאב. לקרובותיו. בסדר, זה הגמרא. עכשיו, מה שמאוד מאוד חשוב ומשמעותי בגמרא הזאת, זה בעצם מבסס את היחס העקרוני שלנו לכל התחום הזה. שאנחנו צריכים להבין, והדברים ידועים אבל צריך לחזור עליהם, ושבעצם הכוחות האלה זה כוחות שהם כוחות הקיום של העולם. ולכן הקדוש ברוך הוא טבע את זה באדם בצורה כל כך כל כך חזקה. כל הדחף החזק הזה והעוצמתי הזה, כשאנחנו עומדים ומשתאים, כאילו וואו, איזה עוצמות, איזה כוחות, איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא הטביע את זה בעולם ובאדם כדי שיהיה המשכיות, כדי שיהיה קיום. והאדם מטבע פעמים הוא אגואיסט, כל מה שמעניין אותו זה רק הטייפס שלו, כן? מה שיהיה לא טוב, מה שיהיה לא נוח. כן? למשל, אתם יכולים לראות שהיום באירופה, אז בעצם כביכול האדם הצליח להערים כאילו על הקדוש ברוך הוא, כי יכול את התאווה לקחת, אבל לא להתחייב לצאצאים. ואז באמת באירופה, היום כאילו יש מעט מאוד ילודה, ויש הרבה אזורים שלטווח החוק הם בבעיה מאוד מאוד קשה, שבעצם אין דור צעיר, אין אנשים שיכולים לשאת בנטל של ה... גם אפילו ברמה של התשלום מהפנסיה, כן? פנסיה מבוססת על זה, שיש צעירים שעובדים, ומרימים את המדינה, וברווחים, אז בעצם הזקנים מקווים, אבל פתאום רואים שיש פער, כן, זה פוחת והולך, יש פער בין דור הזקנים לבין דור הצעירים, כי אנשים לא מתחתנים, אנשים לא רוצים להתחייב לטפל בילדים, לא רוצים לשעבד את עצמם למשפחה וכו', והתוצאות הן תוצאות ברורות, וזה, הנה, אנחנו רואים בדיוק מה קורה כשהאדם נהיה חכם מדי, ומצליח להתגבר, אבל בוב ברמה הטבעית, כן, כמו שהקדוש ברוך הוא יצר מראשית העולם, אז האדם הוא מוכרח לילודה, ולא רק האדם, אלא כל בעלי החיים. הם בעצם מחויבים, הם מוכרחים לדבר הזה. האדם צריך תגמולים של הנאה, כן, ותאווה, כדי לתת לו את הדחף ואת הכוח, כדי לעשות את הדבר החשוב הזה. אבל עולם בעלי החיים הוא בנוי על זה בצורה יותר... אינסטינקטיבית, אבל בכל מקרה זה בנוי על הדבר הזה, והעולם מושתת על הדבר הזה. ולכן היחס לכוח הזה הוא יחס שעם הרבה כבוד, והרבה הבנה למשמעות והחשיבות שלו. אבל פה מתחילה בעצם העבודה של האדם. והעבודה היא להבין ולהכיר בחשיבות של הכוח הזה, אבל להבין גם בייחוד שלו, בקדושה שלו, שהוא ניתן לאדם כדי לנצל אותו למטרות חיוביות, כדי להקים זרע, להקים דור, להמשיך וכולי, אבל לא להשתמש בו במקומות שהם לא נכונים, לא מתאימים וכולי. וזה בעצם, זה האתגר. אתגר לא פשוט, האתגר שנהיה יותר ויותר קשה עם השנים, ונדבר על זה בהמשך. הגמרא בקידושין, גם גמרא מפורסמת מאוד, ואני חושב שהיא נותנת לנו איזשהו כיוון להתמודדות עם כל הנושא הזה, עם כל התחום הזה. אומרת הגמרא בקידושין דף פ"א, אנח שבויתא דעתיה לנהרדא, כן, באו שבויות, הגיעו שבויות לנהרדא. עסקינו לבי רב עמרם חסידא. כלומר, אמרו איפה נשכן אותה? בבית של רב עמרם חסידא. כי הוא חסיד, כולם יודעים שהוא חסיד, ולכן זה מקום טוב לשמור עליהם, שלא יקרה להם שום דבר. שאף אחד לא יפגע בהם. השקולו דרגה מכמיים. אז לא רק שם אותו אותם בבית של רבם החסידה, אלא ליתר ביטחון שם אותם במקום בעלייה, עליית גג. אתם יודעים, אצלם אז היה עלייה, והיה סולם של עולים, דרך הסולם לעליית גג. וליתר ביטחון לקחו את הסולם משם, כדי שלא יוכלו לפגוע בו. בעדה, לכחלפה אחד המיניו נפל לאורה באיפומה. אחת מהם עברה למעלה בעלייה, ופתאום היה איזה אור, כן, מהיד שלה, מהגוף שלה, באיפומה, כן, שבעצם העיר למטה, לבית של רב עמרם. שקלי רב עמרם לדרגה, דלאו ויכולים בעשרה למידי, דליה לחודי. רב עמרם פתאום קיבל כוח חזק, והוא לבד לקח סולם, שעשרה אנשים ביחד לא יכולו לקחת אותו, והוא לבד הצליח, מכוח התאווה, לשים, להעביר, להחזיר את הסולם, לשים אותו במקום. סליק ואז הוא התחיל לטפס למעלה. כמעט לפלגה דרגה איפשך. כשהוא הגיע לאמצע, השליבה נפלה. רמה קלה, אז הוא התחיל לצעוק. נורה בימה. התחיל לצעוק, יש שריפה, יש שריפה. התחיל לצעוק, שריפה, שריפה. ככה הוא צעק. עטו רבנן, ואז חכמים מגיעים ורואים אותו שם. אמרו לכספטינן, ביישת אותנו. כן, פדיחה. תחשבו על העיתונות של יום המחורת. אמר לו, מוטב תחשפו באמרה בעל מעדן, ולא תחשפו מיני, למה דעתי? עדיף לי שבעולם הזה אני אתבייש, ותגלו אותי בבושתי ובחרפתי, ושאני לא צריך להתבייש, ולא תתביישו ממני בעולם הבא. אש בעדין פה פניני, ואז הוא השביע, רבה מחסיד, השביע את היצר הרע שלו שהוא יוצא ממנו, נפק מיני כי עמוד עדינו, ואז פתאום יצא עמוד של אש, כן, זה מזכיר לנו מאוד מאוד את הגמרא במסכת יומא. אמר לחזי, דעת נורא ואנה ביסרא ואנה דפמדיפה מיני, בוא תראה, אתה אש ואני בן אדם, ואני יותר טוב ממך, הצלחתי להנצח אותך ולא נפלתי בכם. זו גמרא מדהימה, כן, עם המון המון משמעויות והמון לקחים. והרבה דברים שאפשר באמת ללמוד ממנה. קודם כל, אפשר ללמוד מזה, שגם אנשים צדיקים יכולים להיכשל בדבר הזה. כל הגדול מחברו יצר גדול ממנו, היצר הוא לא מבחין בין אנשים צדיקים וקדושים לאנשים פשוטים, וגם אברהם חסידא, כן? ככה קראו לו, אברהם חסידא, כן? שהוא היה חסיד גדול וכולי, והיה מוחזק בחסידות. אתם רואים, כאילו, הגמרא מספרת לנו איזה עוצמה, איזה כוח של יצר יש לו, וזה לא בושה. זה לא בושה. הבושה זה כאשר אדם לא מצליח להתמודד ולשלוט. עכשיו פה גם אפשר לראות ש... יש פה כוח שהוא לא מצליח לעמוד בפניו. יש פה ניסיון שבאופן פשוט הוא ניסיון שבאמת הוא לא מצליח להתמודד איתו. שהוא גובר עליו, הוא יותר חזק ממנו. רק בסוף שהוא צועק נורא באמרה, כאילו אז הוא מצליח ככה להיחלץ מזה. אבל זה, תראו למה, לאיפה זה מביא אותו, הכוח הזה, היצר. כאילו מה זה עוזר לו, מה זה גורם לו, כאילו איזה כוח זה נותן לו ואיזה... לאיזה דבר שלא יאומן זה מגיע, תחשבו, כולם כל כך סומכים עליו. ושמים את השופט אצלו הבית, אומר, באמת יש לו מעמד מיוחד. גם בתחום הזה, במיוחד בתחום הזה. ופתאום בן אדם כאילו מתגלה, כי משהו אחר לגמרי, מה שבעצם כולם חושבים, וכמעט מגיע למקום נורא של אווירה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי וחשוב, כלומר, זה דבר שצריך לדעת שזה לא בושה, זה לא תחום שצריך להתבייש ממנו. זה לכולם זה קיים. הבושה זה בן אדם שלא מנצל את הכלים ואת האפשרויות שיש לו כדי להתמודד עם הדבר הזה. אבל הנקודה אולי הכי משמעותית והכי חשובה שאני עושה מהגמרא הזאת, זה מה אפשר לעשות. מה שאפשר לעשות זה לשים ברקס בזמן. זו הנקודה אולי הכי משמעותית והכי קריטית. אין אפוטרופוס לאריות. ואתה לא יודע לאיפה זה מגיע. השאלה היחידה זה אם אדם יודע בזמן וההקשר המתאים בדיוק במקודה שלפני לשים את הרגל על הברקס עד הסוף ולעצור. בגלל שאחרי זה כשכבר מתחיל איזושהי השתלשלות אז אין אפוטרופוס. כבר אתה לא יודע איפה זה נעצר, איפה זה נגמר, אתה לא יודע לאיפה אתה יכול להגיע. אפילו רבם חסידה, הוא לא יודע לאיפה יגיע. והוא הצליח בשנייה האחרונה לשים ברקס אבל חזק, כאילו, כזה ש... בייש אותו בצורה נוראית, כן? בעצם מעשה גבוה עילאי, אבל הוא הצליח ברגע האחרון לשים את הברקס. וצריך תמיד לדעת ולהבין שהזמן להתמודדות זה לפני שהכל מתחיל. ולא כשאתה בתוך הסיטואציה. כי בתוך סיטואציה כמעט אין סיכוי. היצר הזה הוא כל כך חזק, שהחוכמה שלנו זה לא להתמודד איתו. כן, הגמרא אומרת, לעשות עבודה זרה, לקבוע את הפסוק במשלי, הרחק מפתח אישה זונה, זאת אומרת, אל תגיע לפתח. כי כשהגעת לפתח, אתה כבר בבעיה קשה. כי ברגע הזה הוא יותר חזק ממך. כשאתה מגיע למגרש שלו, כאילו למקום של כבר התמודדות ממש ממש למעשה, פתאום הבן אדם מאבד את השפיות שלו ואת השכל שלו, בן אדם עובר עבירה נכנס בו רוח שטות, פתאום נכנס את רוח שטות ובן אדם לא מצליח להתמודד ואז מושב. לכן עיקר ההתמודדות לכל התחום הזה זה לפני. זה לדעת איפה הגבולות שלנו, איפה עוצרים, כדי לא להגיע למקום שבו נצטרך להתמודד בצורה חזיתית, כי אז הרבה פעמים, אולי הייתי אומר בדרך כלל, יש לנו סיכוי טוב להפסיד במלחמה. נושא אחד שצריך לשים לב אליו זה יחס לבנות בצבא. עכשיו, דווקא בנקודה הזאת, מבחינת תורפיים, הדבר הזה יותר רווח, קיים, שכיח. קרבים קצת, לא הרבה, כן, במיוחד שמחלקת בניש וכולי. ויש, שמעתי כמה סיפורים, שוב, זה לא שזה הדבר הנורמלי והרגיל והרווח, אבל זה איקה למיחש. זאת אומרת, זה שכמה סיפורים כבר סופרו בעניין הזה, זה אומר שצריך לחשוש ולהיזהר. אנחנו נפגשים עם בנות שהתרבות שלהם בתחום הזה היא תרבות אחרת לגמרי, והנורמות שלהם הן נורמות אחרות, והשפה שלהם היא שפה אחרת. ולא תמיד אנחנו יודעים מה המשמעויות של הדיבור שלנו, של האמירה שלנו, של איך הדברים מתפרשים ונקלטים. לפעמים יש פערים משמעותיים מאוד בטיעוני הציפיות. אני אגיד יותר מזה, לפעמים בתום שלנו יש משהו שמגרה אותנו, משהו שמאתגר אותנו, משהו שאפילו יכול לגרום להם לרצות להצליח איכשהו, כן, איזשהו ספורט כזה, להצליח לכבוש אותנו, כן? דווקא את הבחורי ישיבה. ושמעתי על זה סיפורים. שוב, לא כל בת שאתם מסתכלים עליה, אז פתאום צריך להתחיל להפיל עליה את כל הדברים הכי נוראים בעולם, אבל הדבר הזה הוא קיים, ולכן צריך להיות באיפשהו באופק שלנו. יכול להיות מצב כזה שבחורה רוצה להתחיל איתך. היא רוצה להתקרב אליך. ואתה צריך להיות מודע לזה. והדרך להתמודד עם הדבר הזה היא חייבת להיות מראש. זאת אומרת, צריך להיות ברור. לא מפתחים קשרים בצבא, עם בנות. עכשיו, זה יכול להתחיל מכל מיני דיונים פילוסופיים. כן, אני רוצה, באמת מתעניינת בענייני דת ויהדות, פתאום היא מגלה אותך, פתאום היא זה, והיא מתחילה ושבת וזה, ומצוות, וסבא שלי היה זה, והוא, והדודה שלי, וזה, ופתאום כאילו מתחילים כל מיני נושאים ודיונים אידיאולוגיים וכולי, פתאום אנחנו מרגישים כאילו שאנחנו בבני עקיבא, כן, הבנות וזה, מתחילים לדון כל מיני נושאים. זה לא ככה, זה סיפור אחר. אין לה את הגבולות, אין לה את ההבנה של מה, איפה המרחקים ביניכם. זה דברים שמתחילים בכל מיני נושאים פילוסופיים וכולי וכולי, ויכולים להסתיים במקומות לא טובים. ולכן חייב להיות ברור מההתחלה, וזאת הגישה שלכם. לא מוצאים את האישה בצבא. אם אתה רוצה להתחתן איתה, אז אתה אחרי זה יכול, כאילו, בהזדמנויות אחרות, כן, להיפגש איתה מחוץ לצבא. בתוך המסגרת הצבאית לא מחפשים אישה. זה לא המקום שנמצא אישה. וכאילו, אני מדבר כמובן על בחורות שהן לא דתיות. אם אתה מוצא את השכנה שלך מפני הקיוב, בגלל זה דווקא בצבא, בסדר, סבבה, מצוין. אני מדבר כאילו על בנות שבאות מעולם מתוך לקחים חילונים. וזה צריך להיות משודר בצורה מאוד ברורה מההתחלה. זה לא אומר להיות גסי רוח. זה לא אומר להיות מנובלים, זה אומר להיות אנחנו, אבל עם שדר מאוד ברור, ענייני, שדר ענייני. שואלים לך שאלה, תהיה ענייני. ענייני ואפילו קר במובן מסוים. לא כמו בבני עקיבא, לא כמו בחורות מהשבט. פה אתה, יחסי עבודה, כן? יש שאלה, אתה יכול לענות. יש שאלה ביהדות, מי שמצליח לקרב ליהדות תוך כדי השירות הצבאי שלו, זה דבר עצום, כן? דבר גדול. זה שהבאתי לא עשתה שום דבר רע, זה מצוין. אבל צריך להיות ברור שזה ענייני לגמרי. בלי שום שמץ של משהו אישי, או של איזושהי קרבה או משהו כזה. וצריך לשבר את זה. ראשי דירוג בצורת הדיבור, בעמידה וזה, ענייני ויבש. בלי צחוקים מתגלגלים, בלי כל מיני פריצות לכל מיני מקומות, הכל מאוד, מאוד יבש, מאוד קר, מאוד ברור. כמובן, שוב אני אומר, יחסי עבודה נורמליים, תקינים, אנחנו בני אדם, כן, להיות טוב, כל הטוב שלנו, לבטא אותו, כן, לא להיות אנשים רעים, חס וחלילה, כן? כל החסד שדיברנו, כל מה שהדברים הפשוטים, להיות בן אדם כמו שאנחנו, אנשים טובים, ברור, במיליון אחוז, כי אין שום ספק. אבל מערכת יחסים, שתהיה מערכת יחסים של יחסי עבודה. כן, בלי שום מעבר לזה. וזה דבר שצריך להקפיד עליו ולשמור עליו, ובלי בלי פריצות, בגלל ש... פריצה קטנה ואתה לפעמים זה יכול להתגלגל הלאה בצורות שאנחנו לא תכננים אותם ולא רוצים אותם ולכן זה, שוב, אני אומר, פעם חסידה, לשים את הגבול מראש, לא להגיע למקומות בעייתיים. זה לגבי מערכות יחסים בתוך הצבא, כן? כמובן, מחלקת בין איש וזה, כאילו, זה יש דברים שהם ברורים, כן? שלא תהיה מדס נקית, כן? שהלבוש יהיה לבוש עולה וצנוע וכו', ושוב, דיברנו בעבר. עם כל הכבוד והערכה, ולהיזהר שלא לפגוע. ואם יש מישהו שיכול לדבר איתה אפילו ולהסביר, כאילו, לפעמים אי אפשר להסביר, כאילו, אין סיכוי שהיא תבין גם, אז צריך לתחן גם כן לא לדבר איתה, כן? אבל להיזהר כמה שפחות, כאילו, כמה שאפשר לפגוע, שלא לפגוע ולא להפוך את זה לאיזה... זה, המצד שלנו להיות מאוד ברורים, כן? ביחס למפקדים, לפנות בצורה מאוד חד משמעית, אנחנו בין אישים, בין אישים לא מקבלים מדסניקים, מדברים מדסניק, ושזה יהיה ברור, 100%. נושא לבוש, בצניעות וכולי, כמובן לא לפנות ישירות, יכול לפגוע וכולי, אבל כן שיהיה מישהו שבצורה עדינה יבהיר לה, כאילו איך, מה הנורמות שלה, אנחנו מקובלים, כאילו מה אנחנו רגילים וכולי, ולבקש, כאילו שתכבד את הנורמות שלנו בתחום הזה וזה. כן, כמובן שכשמדברים על שירות עורפי, אז אתה פחות, בדרך כלל, לא כזאת בעיה גדולה, בגלל שבכל זאת יש איזשהם נהלים מבחינת לבוש, אבל... בכל מקרה זה, בנושא הזה זה לא יש לי תתך, אבל כשבאים בתפקיד, כאילו שמישהי בא, כן, כן, משקית, כן, או משהו כזה, או תש, או חינוך, או כל דבר אחר, אז זה ברור שיש לנו אמירה, כי איך אנחנו רוצים שהיא תופיע בפנינו, וזה דבר שצריך להיות מאוד מאוד, צד אחד בעדינות ורגישות, וצד שני בצורה מאוד ברורה וחד משמעית, שישתנה בשתי פנים. הנושא שלדעתי היום הוא יותר בעייתי ובוער, ויותר מטריד, זה הנושא של האמצעים האלקטרוניים, כן? סרטים, אינטרנט. פה אני מדבר גם, כמובן, בצבא. בשעות הפנאי, כל אחד לפי אופי ושירות והשלבים של השירות שלו. אבל לא פחות מזה בבית. כשאנחנו בישיבה, אנחנו באים עם המון כוח, עם המון עוצמה, גם כשמגיעים הביתה, מגיעים עם הרבה... אנחנו באים מתוך עולם של תורה, אחרי הכל, כן, סך הכל, ויש לנו הרבה יותר כוח ויכולת לבוא ולשלוט בדברים האלה ולהתמודד איתם. כשמגיעים לצבא, מגיעים הביתה, מצב צבירה אחר, כן, ממקום אחר, מתוך הקשר אחר, לא מתוך עולם של קדושה, לא מתוך עולם של הישיבה. ופתאום הרבה דברים שמבחינתנו כאילו הם כבר היו סגורים, כבר השתחררנו מהם, וזה דברים שסגורים של התיכון, אז פתאום יכולים לחזור אלינו בהפוכה. ולכן זה דברים שצריך מאוד מאוד לשים לב אליהם ולחשוב עליהם מראש, ושוב, אותו עיקרון. העיקרון הוא לא להגיע למקומות בעייתיים. לא, החלנו להיכנס, ואם פעם בשביל להגיע לחתור ולעבור עבירה, צריך להיות מאוד מתוחכם ולחפש את זה, בקיצור, המון אומץ, המון עוצמו וכולי, כן, זה לא היה פשוט. היום, לצערנו, הדברים הכי הכי נוראים הם בעצם במרחק שתי לחיצות כפתור מכל אחד ואחד. וזה הופך את הטומאה למשהו הרבה הרבה יותר זמין, הרבה יותר קורץ, הרבה יותר גם כן מפחיד ומאיים. ומלץ דורש מאיתנו להיות הרבה הרבה יותר ערניים ומחודדים ומחייב אותנו לבנות גדרות הרבה יותר, בשלבים הרבה יותר מוקדמים וברורים וחד משמעיים מקומות שאין אין אפס, כאילו לא, אין פספוס עם הדברים האלה. לגבי הבית, קודם כל, אם במקרה מישהו יש, יש להורים שלו, יש בבית אינטרנט, תוכנת סינון, אז לדעתי זה, זה לא יאומן, כאילו שיש דבר כזה בעולם, לא יודע אם זה קיים, אבל מישהו פה אולי, אבל זה פשוט דבר שאי אפשר להאמין, כן? אני לא מדבר אפילו על אנשים שומרים מצוות, אני מדבר על אנשים גם בחוץ לארץ, ליכון וכולי. היום, כן, קיבלתי מגולן עכשיו איזה כרטיסים חדש, אז יש להם הנחיות, בלי קשר לדעת, בלי קשר לכלום. ממליצים על תוכנות סינון, זה דבר שהוא פשוט, הוא ברור, ואי אפשר לדמיין אחרת. והדבר, כאילו, אל תשקעים בו עליך אבלה. כאילו, צריך לחשוב, כאילו, כשיש לך אינטרנט בבית בלי סינון, בעצם כמו שאתה מחזיק בבית, חוברות פונוגרפיה, כן, לצורך העניין. מה ההבדל בין אם צריך לעלות על המדף למעלה בשביל לקחת את החוברת, או שצריך להיכנס אפילו יותר קרוב, כן, כמה לחיצות, מילות חיפוש, כולם יודעים אותם, ובן אדם נמצא בתהום הכי נוראית. אז זה הבסיס, כאילו, שלא יכול להיות אחרת. חייב שיהיה תוכנת סינון. ומי שבמקרה הזה, אז צריך פשוט לשכנע את ההורים, וזה נראה לי דבר שהוא אלמנטרי. אני לא יודע, אולי מישהו יגיד לי סברה טובה, אני מתקשה להבין מישהו שמצליח, כאילו, שמחזיק אינטרנט בלי תוכנת סינון, זה נראה לי דבר ממש ממש שלא יאומן. איזה תוכנת סינון, ואיך עושים את זה וכולי, יש כל מיני דברים, ובסדר, רימון זה אופציה טובה, יש כאלה שמתלוננים על רימון, לא משנה, אבל אני בטוח שכל אחד יכול לחשוב ולברר ולבדוק ולמצוא דברים אחרים, באיכויות טובות וכולי, וגם אם לפעמים משלמים איזשהו מחיר, על זה שלפעמים זה לא נוח וכולי, אז זה דבר שהוא בסיסי. הבעיה שלפעמים גם הדבר הזה, אז אפשר להסיר אותו, כן, קוד שאפשר לקיצור, אבל זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד מוחלט, שיש מעצור. ולא יודע, לא מספיק בקיא בדבר הזה, אבל מי שיש לו את הקוד של לשחרר את הרימון, אז צריך לשנות את הקוד הזה. ואסור, אסור שתהיה אופציה כזאת זמינה. אסור, אפילו מי שעכשיו מרגיש שהוא רחוק מזה ולא יכול להיות, מה אני אתנה זה וכו'. אדם, אין אפוטרופוס לרעיון. אנחנו לא יכולים לדעת לאיפה אנחנו מסוגלים להגיע בתחום הזה. שוב, זה כוחות שהם נמצאים בתוכנו, וזה לא בושה, וזה חיובי, והקדוש ברוך הוא ברא את זה בתוכנו, והוא רוצה שזה יהיה בתוכנו, ואנחנו צריכים רק להיות מספיק חכמים כדי לא להגיע למקום של התמודדות. ולכן צריך לגרום לכך שאפילו בדמיון הכי הכי פרוע שלי, אני לא אוכל להגיע חס וחלילה למקום שאני לא רוצה להגיע. צריך לעשות את זה ממקום של עוצמה, מקום של, לא של התמודדות, אלא מקום של לגרום לכך שאני לא אגיע להתמודדות. אז זה נקודה ראשונה, סינון, כן? אז שתהיה תוכנת סינון ושהקוד לא יהיה ידוע, לפחות שלא תהיה לי אפשרות לשחרר אותו ברמות כאלה שאני מגיע למה שאני רוצה. מעבר לזה, יש המלצה של רב יהושע שפירא, שאני ממליץ היה בחום רב, וזה לשמור גדרי ייחוד עם אינטרנט. מה זה אומר? בכלל, המחשב אסור שיהיה בחדר שלי לבד. אסור שהמחשב יהיה במקום שרק אני יכול לגשת באמצע הלילה בלי שאף אחד יודע מזה. המחשב צריך להיות בבית, במקום מרכזי. כן, אם יש כמה מחשבים, לא כדאי שיהיה לי מחשב שהוא נגיש אליי בלי שאנשים אחרים יודעים. באופן כללי. כשנכנסים לאינטרנט, כל דבר, כן, אתה מחפש מידע, לא משנה מה, גדרי ייחוד. מה זה ייחוד? שאתה לא לבד עם המחשב. בסדר? אז אסור לגבר עם שתי נשים להתייחד, בסדר, לא נדקדק עד כדי כך בגדרי ההנחה, אבל אין מצב שאני מול המחשב לבד. מי שמספיק לו להגיד לעצמו שבסדר, אני עם המחשב לבד, אני יכול להיות ב... לא יודע מה, דברים אחרים, שוב, כאילו פה בדיוק המדרון, כאילו הגבולות, כאילו מתחיל ככה וככה. באופן כללי, אני הייתי ממליץ שנתעסק עם מחשב רק כשיש עוד אנשים בנוכחות ערה, פעילה. זאת אומרת שהם נמצאים ונוכחים ונכנסים וכולי, דלת פתוחה, כן? כאילו משהו שכולם יכולים להיכנס, כולם יכולים לראות, שאני לא... שוב, לפעמים זה נראה כאילו חולני, מה אתה מדמיין את עצמך וכולי. אני אומר, כן, לא לוקח סיכונים, לא יודע לאיפה אני מסוגל להגיע, אין אפוטרופוס לעריות, אני שומר בצורה הכי רחוקה והכי הכי מקסימלית שאני יכול בשביל לא להגיע למקום של התמודדות. בצבא גם כן, כלומר, סרטים או דברים כאלה, הייתי אומר, לפחות עוד בן איש אחד ביחד איתי, כן, אם זה במחלקת בן איש או זה, לא לראות סרט לבד, גם לא בחבר'ה חילונים, בגלל שהנורמות שלהם נורמות אחרות. אני אומר, אפילו ברמה שיהיה אותך עוד מישהו, אז לפחות שיהיה קטעים לא ראויים, אז תזכור מי אתה ותוריד את העיניים, אל תסתכל, אל תראה, אבל אני לא יודע, כן, אמרו שעדיף, שבכלל לא לראות דברים כאלה. למי שיש לו כוח לא בכלל לא להשתמש ב-YES או מה שיש שם, או תמיד מה יש שם בצבא. קיצור, להיזהר, בגלל שהחבר'ה, כן, החילוניים, אז הם חופשי, ואין להם את הגבולות, והם רואים מה שהם רוצים וכו'. ולפעמים בין אישים יכולים להתבלבל, כן, ולטעות בדבר הזה. הכי טוב לא להגיע למקומות כאלה בכלל, אבל גם אם כן, יש איזה סרט טוב, שהמליצו לכם וזה, אני לא יודע מה, עם עוד מישהו. כן, שלא תהיה לבד כאן באירוע. זה עיקרי העצות שלי בנושא הזה. שאלות, הערות, תגובות. אין? טוב. אז בעזרת השם, כן, שנזכה להחזיק חזק בתחום הזה. לשמור על הקדושה, קדושת המחנה, לב חרבת דבר. מבחינתי אני סיימתי את עיקרי הדברים שרציתי להעביר כהכנה לצבא. אם יש לכם עוד נושאים ספציפיים שאתם רוצים שאני אתייחס אליהם, או איזה שהם מחשבות שיש לכם, דברים נוספים שלא הוזכרו, או דברים שאתם רוצים להרחיב בהם, אולי שכן קצת הוזכרו, לא יודע מה. אז מבחינתי, בשמחה רבה, אז תגידו לי. אבל אם לא, אז זהו, אז זה המפגש האחרון שלנו בתחום הזה. בסדר? אז בואו נסכם. אם יהיה מישהו שעוד ירצה משהו, יהיה לכם איזה רעיון וכולי, אז נפרסם שיהיה עוד שיעור, כן? אבל בינתיים מבחינתנו זה השיעור האחרון. בסדר? בעזרת השם, שנזכה.